הנושא שנלמד אותו היום, חיי שרה, פרשת השבוע, חברון. נקדיש קודם כל את השיעור הזה באמת להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל במלחמה, לעילוי נשמתם של כל אלה שנהרגו בשבת, שמחת תורה, במלחמה, וגם עילוי, במיוחד עילוי נשמתו של ידידיה אליהו, זכרונו לברכה, שמקום דמו, הבן של הרב יורם אליהו, שנפל במלחמה. לשחרור כל, כל אלה שנחטפו ונמצאים כרגע רפואת הפצועים שנמצאים באשר הם שם. אמרנו, הנושא זה חברון. לפני שנקרא את הדברים שכותב על זה הרב פוקצטל והרב צבי יהודה, מהי חברון? מה מיוחד בחברון? ההיסטוריה של ההיסטוריה של חברון והמשפחה שלנו מיוחדת במינה. מדוע? בחברון, כשבאו פעם ראשונה לחברון אחרי כיבושה של חברון, אז זכו הרב לוינגר, הרב ולמן, זכרונם לברכה, ועוד קבוצה, והחליטו שאחרי מלחמת ששת הימים, שחוזרים הביתה, חוזרים לחברון. ואיך הם עשו את זה? הם ביקשו לעשות ליל הסדר בחברון, הם שכרו מלון, קראו למלון הזה מלון פארק, ועשו שם את ליל הסדר. מי שערך את ליל הסדר זה היה הרב דרוקמן, זכרונו לברכה. דור הולך ודור בא. כן. ומשום מה, אני אז למדתי במרכז הרב, והייתי לפני החתונה, וניגש אליי הרב ולדמן כמדומני, יכולנו לברכה, וביקש ממני אם אני יכול לבוא לליל הסדר לחברון. אמרתי, בוודאי, למה לא? זה היה אחרי המלחמה כאמור. וכשאלתי את מי שאני היום, שהייתי נשוי אליה, נאוה זיכרונה לברכה, שהיה לה קשר מיוחד במינו לחברון, היא מוכנה לבוא איתי לחברון, אמרה, כן. אבל רגע, יש לי הורים, מה אני אעשה עם ההורים שלי? שאלתי את הוריי, זיכרונם לברכה, אתם מוכנים לבוא לחברון? אז רק שנבין, בחברון אף אחד לא היה, זה אחרי מלחמה. הוריימו בוודאי. והם זכו גם להיות באותו ליל הסדר הידוע המפורסם במלון פארק. אז באמת זכינו שהיינו מהראשונים שבאו לחברון, אומנם לליל הסדר, אבל מליל הסדר הזה התפתח, את כל היישוב היהודי בחברון, הכל התפתח מליל הסדר הזה, אחר כך, התפתח בקריאת ארבע וכל זה, זה היסטוריה. אשתי זכרונה לברכה, היה לה קשר מיוחד לחברון בשבת חיי שרה. עשרות שנים היינו הולכים לחברון, גם בתקופה של יריות ואינטיפאדה וכל זה. אשתי לא ויתרה, כל חיי שרה. לאחרונה, שבת, בגלל מצב המלחמתי, אין את החיי שרה, אבל במשך הזמן עשרות אלפי אנשים, שבת חברון, חיי שרה, זה היה משהו מיוחד במינו. החיבור הזה של עם ישראל למקום המיוחד הזה. ובאמת, גם בשבת, בשנה האחרונה, לפני שנפטרה, אשתי אומרת לי, אני הולכת לחברון, והייתה מאוד חולה, וקשה לה ממש לזוז. אמרתי לה, מה, את לא הולכת. את לא רוצה שתוכל ללכת. היא אומרת לה, אני כן הולכת. אשתי הייתה, מה שהיא רצתה, היא עשתה. והיא נלמה לי. ערב, ערב, שבת חיי שרה, עוד מעט שבת. איפה האישה? נלמה. מחפש אותה, אצל הנכדים, אצל הזה. אולי ראיתם אותה, אולי כמה דקות לפני שבת, היא מרימה לי טלפון, אני נמצאת בחברון, לא ויתרה. אותה שנה שהיא נפטרה, באמת גררה את עצמה, היה לה מאוד קשה למערת המכפלה, הייתה לה קשר מיוחד למקום ולחברון. גם הבן שלנו, זיכרונו לברכה, אריאל, הוא גם זכה, היה מראשוני התלמידים בישיבת שבי חברון, בבית רומנו, שם במקום. אז זה קשר המשפחתי, אבל הקשר לחברון הוא לא משפחתי, הוא קשר לאומי, קשר עולמי, הייתי אומר, הקשר המיוחד לחברון. אברהם אבינו שרה נפטרה, הדבר הראשון, צריך למצוא איפה לקבור את אשתו. מקום הקבורה זה מקום חשוב. זה לא סתם מקום, האדם נקבר באיזה מקום. הידוע שאנשים רוצים להיקבר בארץ ישראל. לחיות בארץ, אבל גם להיקבר בארץ. ופעם, בשעתו, היהודים היו בגלות, אבל היו בצבאות שלהם, היו כותבים, תקברו אותנו בארץ ישראל. ובאמת, היו משתדלים להיקבר, למה ארץ הקדושה? אבל בתוך ארץ ישראל יש מדרגות מדרגות. בית הקברות, הייתי אומר, החשוב ביותר, מבחינת ההיסטוריה של עם ישראל זה הר הזיתים. למה הר הזיתים? הר הזיתים, שם תחיית המתים. לפי המסורת, תחיית המתים תתחיל בהר הזיתים. אז, אבל שם באמת בתברות מיוחד, גדולי ישראל קבורים שם מדורות בהר הזיתים. וזה מקום חשוב. ואוריי, זכרונה לברכה, הם גרו בגוש דן באיזשהו מקום. בכל זאת, לפני שהם נפטרו, הם אהבו את ארץ ישראל, הם ביקשו ממני למצוא מקום קבורה בהר הזיתים. ובאמת מצאנו מקום קבורה בהר הזיתים, והם קבורים שם. וגם באיזה שלב, אשתי אמרה לי, בוא נמצא לחלקת קבר, אומרים שמי שיש לו חלקת קבר בחייו, סגולה לאריכות ימים. ושנים, לא רק ימים, אלא גם שנים. אם אני חי עוד היום, למה? כי יש לי חלקת קבר בהר הזיתים. זה בסדר? אבל מה הסיבה? אם אתה קונה חלקת קבר בחייך, יש לך תעודת ביטוח. אתה כבר יודע מראש. אז באמת, היה לנו איזה מעשה ניסים כזה. ביקשתי מהבן, לך תמצא איזה חלקת קבר לשני להורים, לי ולנאוה, זיכרונה לברכה. אז הוא הלך לחברת קדישה, וביקש מקום באותה חלקה. אמרו לו, אין חלקה. אין חלקה? בסדר, אבל הבן הוא קצת עקשן, והוא ביקש, הבן ביקש לראות את המפה של בית הקברות. פתאום הוא רואה שם שני קברים מחוקים. שואל את הפקיד, מה זה? ולפני שבוע היה כאן זוג, וויתר, קנו כאן חלקה, ויתר, בגלל האינטיפאדה והערבים וכל זה, והם ביקשו לבוא להר המנוחות. הבן מסתכל על המיקום של הקברים האלה, בדיוק ליד אוריי. אז זכינו שיש לנו חלקת קבר ליד, ליד ההורים, וכשאנחנו באים לימי הזיכרון להורים, והיום גם לנבא זיכרונה לברכה, אז אני אומר לנכדים, אתם רואים? תחנה סופית, בהתחלה הם היו המומים, סבא, אתה חי. היום עושים בדיחה, צחוק, אבל זה רציני. מקום הקבורה הוא חשוב, זה לא פשוט. אבל אדם, לא תמיד יש לו בחירה חופשית איפה להיקבר, אבל כשיש לו, אברהם אבינו, הוא צריך עכשיו לבחור לו מקום קבורה. בוודאי המקום שהוא בוחר, יש לו משמעות מיוחדת. הוא צריך לבחור. קריית ארבע, רש"י אומר במקום, למה קוראים למקום קריית ארבע? ארבע זוגות. אדם הראשון, האבות, האימהות, קבורים שם במקום הזה. אברהם אבינו בוחר את המקום הזה דווקא. ולמה? למה אברהם אבינו בוחר במערת המכפלה, בחברון דווקא, את המקום הזה? כי האדם הראשון וחווה קבורים שם במקום. מה המשמעות של הדבר הזה? מה העניין שלך? צריך להבין שהאדם הראשון זה... הוא בעצם היה צריך לכתחילה להציל מרוחו הטובה של האדם הראשון לפני החטא, על כל האנושות כולה. להציל מרוחו הטובה. הוא היה בגן עדן, היה קרוב לאלוקים, הייתה בו שמחה מיוחדת וכל זה. אבל מה? הוא עשה שטויות. במקום לעשות את רצון השם, הוא הלך על פי היצרים והתאוות וכל הדברים האלה. מה הייתה התוצאה? הוא גורש מגן עדן, ולא רק שהוא גורש מגן עדן, אלא האדם הראשון גרם לכך שירדה עצבות לעולם. עצבות לעולם. העצבות הזאת, כמו שנאמר, בעצב תלדי בנים, ביצעון תוכל לחמך. העצבות הזאת מלווה את המין האנושי מאז ועד היום. מישהו כאן היה עצוב פעם? לא, לא. תן חיוך. אתם לא אשמים. מי אשם? האדם הראשון. האדם הראשון גרם משבר עולמי לאנושות כולה עד היום. העצבות ירדה לעולם. אברהם אבינו, התפקיד שלו, ושלנו, כי אנחנו ילדים שלו, התפקיד של אברהם אבינו להחזיר את השמחה לעולם. למין האנושי כולו, לכל אדם באשר הוא אדם, לעם ישראל כמובן. כמו שנאמר, שמחת עולם על ראשם. שמחת עולם. זה התפקיד שלו. הוא בוחר להיקבר, אברהם אבינו, על יד הקברו של האדם הראשון וחווה, ללמד אותנו שזה תפקידו, לתקן את החטא הקדמון הזה, שגורם השפעה כזאת על המין האנושי. המקום הזה הוא מקום, חברון, זה מקום לא רק לאומי, אלא מקום עולמי. חברון, חיבור לכל האנושות כולה, לכל ההיסטוריה כולה, זה קשור לחברון. על זה כותב כאן הרב, מאמר, על הקשר בין השם חברון ובין הייעוד של המקום הזה, וההיסטוריה של חברון בעבר ובעתיד. מה יהיה? ההיסטוריה של המקום הזה. ברשותכם נקרא מה הרב כותב על חברון, על השם חברון, המשמעות של חברון, וההשלכות של זה לגבי כל הדורות כולם. מצינו שחברון היא נתקדשה בייחוד לקבורת האבות. מה? זה הרב זצל, הרב קוק זצל. מצינו שחברון היא נתקדשה בייחוד לקבורת האבות. ואני רואה את טעם הדבר. למה התקדש, למה המקום הזה התקדש לקבורת האבות? ואני רואה את טעם הדבר, מפני שיש בסגולתה של חברון לפעול מה שצריך להכנת לשלמותן של ישראל. חברון זה עיר שמכינה את השלמות של עם ישראל. אני רוצה כאן להסביר את העניין הזה. עם ישראל, כשרוצים להסתכל על כל עם ישראל, מראשיתו ועד אחריתו, נאמר. בגדול. אז צריך לראות את השורש, את המקור, או הזרע שממנו עם ישראל בא, זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, אבי האומה, הוא נקרא אברהם, מלשון אבא. אבל לא רק אבי האומה של עם ישראל, אב המון גויים, משפיע על כל האנושות כולה. עד היום, כל העולם מכיר באישיותו של אברהם אבינו כאישיות לא רק לאומית, אלא אוניברסלית, עולמית. הסכמי אברהם. זה לא מקרה הדבר הזה. זה ההתחלה. אבל הסוף, אם אנחנו מסתכלים על האחרית, מה יהיה בסוף? זה מעניין כאן מישהו?
בטח.
מה יהיה? אחרית הימים. מה יהיה? תכף תגידו לו, יהיה טוב, תגידו.
יהיה טוב.
יהיה טוב, נכון. אבל מבחינה היסטורית, מה, איך ייראה העתיד? הרמב״ם, שהוא סדרן גדול, הוא כותב בסוף ספרו משנה תורה, הלכות משיח. ולא במקרה הוא כותב את זה. בסופו של כל התהליך הזה יהיה משיח בן דוד. משיח בן דוד, אני היום, שימו לב, כולם מניפים, לא כולם, אבל הרבה מניפים דגל ישראל. שמתם לב? מי שם לב? כל הרחובות מלאים דגלים דגל ישראל. עכשיו, מה יש לדגל ישראל?
מגן דוד.
מי אמר? מגן דוד. יש לכל דבר משמעות, זה לא במקרה הדבר. מגן דוד. אני לא יודע אם מי שקבע שזה צריך להיות מגן דוד, הוא חשב על זה, לא, המסתם כן. מגן דוד. דוד המלך. המלך המשיח. סליחה? הטלית ועל זה שמו מגן דוד. אבל אומרים מגן דוד, יש לנו שני מגינים. בתפילה, כל יום מחר אומרים מגן. בהפטרה, ברכות ההפטרה, מה אומרים? מגן דוד. אנחנו בין שני, כל ההיסטוריה בין אברהם לדוד. מראשית ועד אחרית. אז זה דוד. דוד המלך, לפני שהוא מולך בירושלים, הוא 7 שנים נמצא בחברון. עובר סדרת חינוך, מכין את עצמו למלוך בירושלים, אבל איפה הוא מכין את עצמו? בחברון. אני נזכר עכשיו ברב לוינגר, זכרונו לברכה, שהוא באמת צריך לציין שהוא זכה זכות גדולה במסירות נפש שלו, בהשתדלות שלו, ליישב את חברון למטה, ואת קריאת ארבע וכל זה. אז באחד הפעמים שנפגשנו, אני זוכר את הנסיבות היה, איך זה היה בחברון, אמרתי לו לרב לוינגר, אתה הולך בדרכו של דוד המלך. אנחנו מכינים, אתה זכית כאן בחברון. כל הרוח הגדולה של יישוב ארץ ישראל, זה התחיל הכל מחברון. צריך לזכור את זה. הם היישוב כמעט הראשון, אולי הראשון, וישע היה בחברון. אגב בשומרון, אגב בעקום. חברון זה מקום שבעבר, אבל גם בהווה, יש לו משמעות גדולה ליישוב ארץ ישראל. זה מה שהרב אומר כאן, מה הטעם שאברהם אבינו בחר דווקא במקום הזה? בוא נראה. מפני שיש בסגולתה של חברון לפעול מה שצריך להכנה לשלמותם של ישראל. גם היום, אני יכול להגיד, יישוב ארץ ישראל, הרוח הגדולה הזאת של המסירות נפש על יישוב ארץ ישראל, בא היום על ידי התיישבות של המתנחלים, בכל מקום ומקום, ועם רוח, רוח, רוח של חלוציות, נחשוניות. על כן היה דוד המלך בחברון תחילה להיות מוכן, להיות אחר כך מלך בירושלים, שהיא נחלת השם, שהיא נקבעה בקדושה נצחית גם כן לזמן התכלית, הכוונה לירושלים. על כן, כיוון שכל זמן ההכנה צריכים ישראל לצרף זכות הדורות כולם. אנחנו באים, אנחנו יושבים היום כאן, זה לא רק בזכותנו, יש לנו זכות אבות. אנחנו ממשיכים את השרשרת של האבות. מכיוון שישראל צריכים לצרף זכות הדורות כולם, נבחרה להיות שם מקום קבורת האבות, שזכות האבות תעמוד לנו לכל הדורות, שמורים על כוח התחברות כל הדורות כולם. חברון מלשון התחברות. כל הדורות מתחברים בחברון. כיוון שבזמן ההכנה צריכים גם לשכל האנושי, שיצטרף עם התורה, כמו היום. היום צריך תורה, אבל לא מספיק תורה, צריך גם שכל אנושי. כן, ברוך השם, אנחנו היום מדינה חזקה, לא רק מבחינה צבאית, כלכלית וכל זה, זה בגלל שיש לה השכל היהודי, השכל האנושי, וכמובן התורה. ובזה יופיע על כל אומות העולם, על ידי השיבה שלנו לארץ ישראל, אור בעיר גדול מאורה של תורה. על כן, נקראת חברון, מדוע שהיא מורה על חיבור. החיבור שלנו, לארץ ישראל, אבל לאנושות כולה, זה חברון. גם כן קריאת ארבע שמורה על ארבעה זוגות, שמצורפים אל האבות, כמו שהציינו את האדם הראשון, גם כן אדם וחווה, להורות שבעניין זה של עסק ההכנה של ידי כן, הם צריכים לתורה אחת נצחית, ושעל ידי כן יוצאו משפטיה על ידי השכל האנושי, מן הכוח אל הפועל, שתהיה על ידי זה הערה מאור התורה, גם כן לאומות העולם. מכן חברון מחברת אותנו לא רק לארץ ישראל ולעם ישראל ולאבות ולעבר, אלא גם לאנושות כולה, לפי מה שאמרנו. עיר החיבורים מתחברים, וכל בני האדם ייהנו ממנה. על כן, בקבורת האבות שבחברון, המורה על זה נכלל גם האדם עם האם, מי זה האדם? האדם הראשון הוא מייצג את כל המין האנושי. זה החיבור של חברון לכל המין האנושי, לא רק לעם ישראל. על כן נקראת חברון על שם חיבור כל הדורות כולם יחדיו. מי האדם הראשון? ועד אחרית הימים דוד המלך וכל מה שאנחנו נזכרת במהרה בימינו. והנולד מזה תורה אחת ומצורפת לשכל האנושי שהאדם הראשון מייצג אותה. הטבעי גם כן, ועל ידי זה ייהנו מאורה כל בני האדם. על כן אדם גם כן נכלל ביניהם, כאמור שהאדם הראשון הוא בעצם מייצג את כל המין האנושי. וזאת היא הסיבה למה אברהם אבינו בחר להיקבר בחברון. ואנחנו בדור שלנו, אנחנו לא רחוקים מזה. תשאלו אותי מאיפה אני יודע.
איפה אתה יודע?
אני יודע, מה אכפת לך? זה כתוב בתורה. והיא באחרית הימים. כתוב, נהרו אליו כל הגויים. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כולל המלחמה הנוכחית. שהיא הכנה לקראת שלב הבא בגאולה של עם ישראל. בגאולה של עם ישראל זה לא מקריות. זה לא עניין של מקרה. היא הולכת על פי תוכנית, פרוגרמה מסודרת. שהתורה מציינת לנו מה יהיה לאחרית הימים. מה יהיה באחרית הימים? מספר לכם. קודם כל יהיה קיבוץ גלויות. יש קיבוץ גלויות? איך אתה יודע? אתה מתימן? נכון. מאיפה אתה? כן. ההורים? מאיפה אמא? שני יהודים, שלושה גלויות. קיבוץ הגלויות, יש. מדינת ישראל, יש. מגן דוד, יש. מה חסר? נצח את האויבים, יש? בגדול? יש. לא יחק היום, דרך אגב הרב ציוד היה נגיד לומר שיהיה רוב העם היהודי בארץ ישראל, אז יש שינוי רוחני גדול בארץ. יש לו מחזל, הוא אומר את הדבר הזה. אם רוב עם ישראל בארץ ישראל, הכמות יוצרת גם הערה רוחנית גדולה. ואנחנו לא רחוקים מזה מבחינה סטטיסטית. היום למעלה משמונה מיליון יהודים נמצאים בארץ. ולא ירחק היום, לא ירחק היום, ויהיו כאן לא שמונה, יהיו כאן 14 מיליון, 15 מיליון, איך אני יודע? העם מתפתח ככה. ככה. הריבוי העצמי שלנו כאן בארץ ישראל היום, זה לא יאומן. כ-150 אלף תינוקות כל שנה. וואי, 150 אלף תינוקות. זה עיר קטנה כל שנה. וכל המשפחות הולכות וגדלות, הולכות ומתפתחות. לכן, אם נסתכל עוד 5 שנים או 10 שנים, מה יהיה כאן, ברוך השם. אבל גם השינוי הרוחני שאנחנו מצפים לו, מאמינים בו, כן, הוא מתחיל להתחולל כבר בימים האלה, בתקופה הזאת. היום כל כך הרבה אנשים שווים למסורת, ליהדות, כל הארץ. וזה רק ההתחלה. ותתחדש עוד מבחינה רוחנית, הרב זצ"ל, הרב נזיר דיבר על זה, רוח הקודש, נבואה, כל הדברים האלה התחדשו. אנחנו לא רחוקים מהדברים שכאן כותב הרב. הרב ציודה מוסיף קצת על הדבר הזה, לגבי העניין של למה הקבורה דווקא בקריית ארבע, בחברון, ומה המשמעות של הקבורה? אני אצטט ברשותכם את הדברים של הרב סיוז שכתב. הקבורה והקברה מתי לפני מלפני. לכאורה קבורה זה מוות, הייתי אומר. אבל הרב סיוז אומר זה לא. הם סילוק החיים, לכאורה. סילוק הנשמה מהגוף אל העולם הנשמות. זה באופן חיצוני, כמו שאנחנו רואים. מה זה מוות? הנשמה עוזבת את הגוף והולכת לאוצר הנשמות. אבל במובן יותר אמיתי, מוות הוא עליית נשמה. לכן אנחנו בהזכרות, כי אביאל מביא כל פעם להזכרה כאן.
מה בסיום הסכת הזאת של
בינית? הזכרה.
לא, סיום
הסכת הזאת. אז יש כאן מביאים הזכרות, אומרים שם, לעילוי נשמה. מה זה הביטוי לעילוי נשמה? מה זה העילוי הזה? אז זה מתייחס כאן הרב ציודה. לכאורה, על פניו, המוות, דבר נורא והיום. לכאורה. אבל אם אתה מעמיק בסוגיה הזאת, כאמר, זה לא נכון. למה? כי הנשמה של האדם לא הולכת לאיבוד. חומר לא הולך לאיבוד, לפי פיזיקה. קל וחומר לגבי הנשמה. הנשמה קיימת. באותו הזמן של המוות, יושבים שבעה וכל זה, אז יש צער ויש כאב, לא לנשמה, למי יש? אלה שנשארו כאן. על זה אנחנו מתאבלים ומצטערים, זה בסדר גמור. אבל אנחנו יודעים שבמשך הזמן, אותה הזכרה שבימים הראשונים היה צער כזה, זה נהפך למפגש משפחתי, אוכלים, שותים, אילוי הנשמה. אפילו קוראים לזה הילולה. רבי שמעון בר יוחאי. אחרי שנה, הילולה. אמנם אנחנו לא רואים נשמה, בעיני בשר. אבל נשמות קיימות, צריך לדעת. אבל במובן יותר אמיתי, מוות הוא עליית הנשמה. לנשמה אין מנוחה, לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל לחיל. והיא הולכת הנשמה ומתעלה לאלה ולאלה. ויש לראות את המובן החיובי של הקבורה הזאת, לא רק את הצד הצער בשלה, אלא את המובן החיובי. אמנם תם הקשר של הנשמות האלה עם הגופות האלה, אולי נמשכת היא השייכות עם קדושת הקרקע הזאת. אנחנו באים לקברי צדיקים, מתפללים בקברי צדיקים, וצריך לדעת איך להתפלל בקברי צדיקים. כשבאים לקברי צדיקים למערת המכפלה עכשיו, חיי שרה, או באים לקבר רחל, או למקום אחר, את צריך לדעת להתפלל. התפילה בקברי צדיקים צריכה להיות שאנחנו מתפללים, מבקשים מאלוקים. כל אחד יש לו את הבקשות שלו. יש כאן מישהו שהוא רוצה לבקש מאלוקים משהו?
כן.
מה אתה רוצה?
שננצח.
שעם ישראל ינצח. יפה מאוד, אדם כללי. אבל יש בקשות תליות, יפה מאוד. יש גם בקשות פרטיות לפעמים. יש לך בקשה פרטית גם? אני יודע, אתה רוצה...
זיבוב.
אבל אתה נראה לי בחור צעיר. בסדר. בקשה לגיטימית. כשאדם מתפלל לאלוקים בכלל, אבל כשהוא בא לקברי צדיקים, הוא מתפלל, הוא צריך להתפלל ככה. לפנות רק לקדוש ברוך הוא. הוא כל יכול. ולהגיד, זכות הצדיק הקבור כאן, זכות אבות, זכות רחל ממנו, יעמוד לי, משפחתי, בקשתי, לעם ישראל, לכלל ישראל, יעמוד, שיעמוד לנו בבקשה שלנו למעלה. אבל לא להתפלל אל הצדיק. מדוע? אם אתה מתפלל אליו כאילו אלוקים חס ושלום. צריך לי לבקש מריבונו של עולם, שזכות הצדיקים יעמוד לנו. זה קברי אבות. זה כלב בן יפונה, כשהוא בא עם המרגלים, הוא הלך להשתתח על קברי אבות, שלא ייפול בחטאם של המרגלים. מכאן לומדים את ה... אז זה המנהג שנוהגים, ברוך השם, היום רבים הולכים לקברי צדיקים, ולבקש כל אחד בבקשות שלו, שבאמת זכות הצדיקים האלה יעמוד לה. אני אזכר בדברים של הרב אוירבך, זיכרונו לברכה. פעם באו אליו ללכת לנסוע לגליל, נסוע. תלמידים רצו לנסוע לקברי צדיקים. אז הוא אמר להם, למה אתם צריכים לנסוע כל כך רחוק? כאן, בהר הרצל, קברי הצדיקים, הצדיקים, חיילי צבא הגנה לישראל, שמסרו את חייהם למען הכלל, אלה קדושים, אין צדיקים, תוכלים להתפלל כאן, שזכות הצדיקים האלה, חיילי צבא הגנה לישראל, שמסרו את נפשם, זכות זה יעמוד לעם ישראל ורחם לכל אחד מאיתנו. ככה הוא אמר לתלמידים, זה נכון. הצדיק זה לא איך הוא נראה בחוץ. צדיק אמיתי, מה הוא עשה בחייו? ומי שמסר את חייו למען עם ישראל ומדינת ישראל וארץ ישראל, מסר את חייו, הוא, לא, הוא קדוש. לפי החכמים הוא מדורו בעולם הנשמות גבוה מאוד. לכן אפשר להתפלל בזכות הצדיקים הקבורים כאן, בהר הרצל. שלצערנו הרב, כמעט כל יום קוברים כאן במלחמה הזאת בהר הרצל חיילים. היינו עכשיו בלוויה של ידידיה, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו. וזה מה שאומר, הקבורה של האדם, מקום הקבורה, וקבורתו של האדם זה לא סוף פסוק, אלא יש המשך בו, עולם הנשמות לכל אחד. כל מה שאנחנו עושים כאן לעילוי נשמתם, זה לא רק בהזכרה, אלא גם בלימוד תורה, במעשים טובים, דברים כאלה, כן להרבות בזה. עולם נמשכת היא שייכות עם קדושת הקרקע הזאת. יום סגולת חלק זה של כדור הארץ, עם סגולת חלק זה של כדור הארץ, כמונה היא לחברון או לארץ ישראל, צריך להבין את עניין רציפות הדורות במובן היותר גדול ויותר עמוק, שהוא שייכות לצור מחצבתנו. אברהם אבינו, אנחנו ממשיכים את כל הדורות מאברהם אבינו. מעשי אבות, סימן לבנים. אנחנו ממשיכים את השרשרת. לכן המציאות האלוקית של הדדיות העם והארץ, הולכת ומשתכללת על ידי המכשיר של קניין כסף, שאברהם אבינו קונה את המקום בכסף, וכמובן משתלמת על ידי אמצעי שני, על ידי קבורה בקרקע, השייכות לארץ ישראל. גם הקבורה, דווקא בארץ ישראל, ודווקא בחברון, ודווקא בהר הזיתים, בכל מקום בארץ ישראל, זה רציפות של הדורות. לגבי קניין, אברהם אבינו קונה את המקום ועומד על זה שהוא לא רוצה את זה בחינם, אלא רוצה לקנות את המקום הזה. לפני זה אולי אני אתן את דברי הקדמה בדבר הזה. יש הבדל אם אתה מקבל דבר בכוח, או אתה קונה את הדבר. ההבדל הוא פשוט, שאתה קונה זה דבר יותר מוסרי, אמיתי, יש הסכמות. בין המוכר ובין הקונה. אם אתה בא בכוח, אז יש מי שלא מסכים לזה, יש התנגדות. אברהם אבינו קונה את המקום הזה לא רק, זה לא רק עניין שלו, גם עניין שלנו. קניין המקום הזה בכסף, יש לזה משמעות. זה היה לסיפור. לא יודע אם אספר את זה כאן או לא. טוב, אני אספר. בשעתו, היה בחברון בית, נקרא בית השלום, או בית ה... לא יודע איך קוראים לזה היום.
בית החום.
בית החום, בית השלום.
על הצומת.
בדיוק, הבית, בית גדול. וקנו אותו בכסף. אבל היה מי שהתנגד בבית משפט, והיה... ואמר, לא. אבל באמת קנו אותו, בסוף... סוף הסיפור שמצאו זה נכון, אמיתי, קנו את זה בכסף טוב, כמו אברהם אבינו. אז בשעתו פנה אליי חנן פורת, זיכרונו לברכה.
שתדבר עם שר הביטחון.
כשאני אדבר עם שר הביטחון. והיה אורי אריאל, ייבדל לחיים ארוכים. שאולי תשפיע על שר הביטחון אז, שלא יגרשו את החבר'ה שהתיישבו בבית הזה. אז באתי לשם למשרד הביטחון, יושבים שם שר הביטחון עם כל הראשי המשרד וגנרלים וכל זה. ושר הביטחון אמר, כל אחד יגיד מה יש לו להגיד בנושא הזה. למרות שהעסק היה המחור כבר מראש. אז שאלו אותי, אני לא מבין בכל הדברים האלה, אבל אמרתי, תראו, זה ביוק חיי שרה. אברהם אבינו קנה את המקום בכסף מלא, לא במקרה. למה? כי זה ככה צריך להיות. ארץ ישראל לא מספיק שתיישבים בה, צריך גם לקנות, הקרן הקיימת לישראל. קנו את כל הקרקעות וכל הדברים האלה. אז אמרתי באותה הזדמנות, אני לא יודע כל הסיפור הצבאי, אבל מה, אני מבקש להגיד דבר תורה מפרשת השבוע. פתאום ראיתי כל המשרד, פרשת שבוע? או, זה מעניין. לפני 15 שנה או 20 שנה לפני זה, אם הייתי אומר פרשת שבוע, מה היו אומרים לי? אל תבלבל את המוח. אין לנו זמן. עכשיו פרשת השבוע. מעניין. חל שינוי. אנשים מתעניינים בפרשת השבוע. אז הסברתי להם שזה קניין אמיתי, כסף מלא וכל זה. על זה מדבר כאן הרב צבי יהודה. וכסף מלא התננה לי. שייכותנו לארץ אינה מתחילה מהקניין. זה לא מזה שהוא קנה, בגלל זה הארץ שייכת לנו. היא עובדה אלוקית, ממשית, מציאותית, אשר בחר בנו מכל העמים, אבל גם בחר בארץ ישראל מכל הארצות. אפילו לפני שבחר בנו, כבר בחר בארץ ישראל. אומר לאברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר הרקע. סידור אלוקי, הנהגה אלוקית. כאילו אלוקים אומר, אני רוצה להתגלות, אבל באיזה מקום? באיזה מקום?
בארץ ישראל.
כאן, בארץ הוא מתגלה, כאן השכינה מתגלה, כאן אור השם מתגלה. עניינו האלוקי המיוחד של ישראל וערכה האלוקי של ארץ הם עניין אחד. כן. ההדדיות האלוקית של חלק האנושות זה, דיינו עם ישראל, וחלק גיאוגרפי זה, דיינו ארץ ישראל. אמנם זו עובדה אלוקית, גזרה מוחלטת, זה לא ניתן לשינוי. חוק ולא יעבור מן השמיים, אך היא גם צריכה להתגלות בסדר החיים האנושיים, בסידורים מעשיים וקניינים משפטיים, כמו אברהם אבינו, שהשייכות שלו, זה לא מספיק שאלוקים נתן לי את זה, אני רוצה לשלם בזה. זה אברהם אבינו. בכל עניין ארץ ישראל, הקדושה קיימת בכל אופן, זה לא משנה. אנחנו בארץ או לא בארץ, היינו 2000 שנה בגלות. יהודים לא הספיקו להתפלל ולהגיד, הארץ שלנו למרות שאנחנו בגלות. אבל היום שאנחנו בארץ ישראל, זה בסדר? הארץ שלנו?
כן, בטח.
רצועת עזה שלנו?
כן, בטח.
סיפרתי לך, הנכד שלי, עכשיו החתן של נכדתי, הם עכשיו נמצאים בנצרים. בימים אלה שהם שלחו ידיעה בכלל המכשיר הזה, שהם נמצאים בנצרים. הנכד, איתן, הוא נולד בנצרים, ואני הייתי הסנדק שם, אני זוכר. אז כשהוא בא לשם, הוא מודיע למשפחה, חזרתי הביתה. באמת חזר הביתה. זה המקום שהוא נולד בו, זה המקום שהוא גדל בו. אסור לנו לשכוח את זה. הארץ הזאת, כולל רצועת עזה, שייכת לעם ישראל בגללו. יש אלוקים קבע שישכת לעשיין. ובוודאי ובוודאי לא ירחק היום, היישוב, היישוב היהודים יחזור שם במקום הזה. בכל ענייני ארץ ישראל הקדושה קיים בכל אופן, אבל חייבים להכיר בה. מצווה להקדישו. קדושה הזו חייבת להתגלות ולהתבטא לידינו בהכרה קודם כל, בתודעה לאומית ועולמית, שארץ ישראל שייכת אך ורק למי?
לעם ישראל.
זה תודעה, זה הכרה, זה חינוך, זה תרבות, הדבר הזה. שאלו אותי אם זה אפשרי? ודאי וודאי. אחרי המלחמה הזאת עוד יותר. בדיבור, בלימוד, אבל גם במעשה, די יישוב הארץ. הקדושה האלוקית קיימת וביטויה על ידינו ושלמה. היא ההשלמה. עכשיו אנו מוצאים השלמה זו על ידי קניין כסף של אברהם אבינו. קודם כל הופיעה העובדה האלוקית שהארץ שייכת לנו. לך אתננה. אתה בא אברהם אבינו מסדר את האתננה הזאת במציאות חייו, בכל הדורות אחריו, על ידי קניין. אבל השייכות שלנו לארץ ישראל היא לא מתחילה מאברהם אבינו. היא מתחילה ממי? יפה מאוד, איך אתה יודע? התורה. הארץ שייכת אלינו בכל מצב ובכל זמן. ולא ירחק היום. בכל ארץ ישראל תהיה שייכת לנו, לפי מה שהבטח אברהם אבינו, גבולות ההבטחה, הבטיח לנו את כל הארץ. לא בשבילנו, זה לא עניין לאומי, שוביניסטי או משהו כזה, אלא אנחנו רוצים לתת, להאיר לכל העולם כולו. אבל בשביל להאיר לכל העולם כולו, צריך שכל עם ישראל, או רוב רובו של עם ישראל יהיה בארץ, אבל בארץ ישראל, שיבטיח אלוקים לאברהם אבינו. מתי זה יהיה, תשאלו אותי? בקרוב ימינו. אנחנו לא מנהלים, קורא הדורות מראש, ריבונו של עולם, נסדר. ולא ירחק היום, נזכה באמת לגאולה שלמה, וישועה שלמה, כל ארץ ישראל, בבית המקדש, ירושלים, בנו במהרה בימינו, אמן.